אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושבת ראש סיעת כחול לבן, שרת הקליטה לשעבר, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, איך היה סינגט?
וואו,
רגע, אמרתי את זה טוב?
קודם כל אמרת את זה מהמם, ונכון, השיג תמיד ממלא, ממלא.
מה, את רוצה שאחרי זה כחג לאומי?
זה מוכרז כחג לאומי, אבל הצעת החוק שאני הגשתי יחד עם כל חברי כחול לבן בהובלה של בני גנץ,
יצוין באופן רשמי.
שזה לא יהיה יום בחירה, שזה יהיה רשמי, במיוחד בכנסת.
כן.
אתה יודע, אנחנו הגשנו הצעה לסדר, אבל זה לא
צריך
להיות
כך. כמה יוצאי עדה יש בישראל?
170 אלף,
וואו.
אנחנו קהילה מאוד
גדולה.
יש שיגידו קטנה עדיין.
אמרת שבגלל איך אתמול הבחור מהירקניה שלנו אמר לי, מה אתה מכיר את פנינה? אז אמרת לו, למה אתה לוחש? אז אמר לו, זה לא יכול להיות, הוא כל כך התרגש.
האמת שזה ממש ריגשת אותי עם הסיפור הזה,
כן.
זה לכבוד הוא לי. גם להיות כאן, גם לדבר על הסקט, ובכלל, לדעת שאנשים כן מכירים, עוקבים, זה כיף.
טוב. תראי, יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר, אני לא יודע אם נספיק את הכל. מה את רוצה שנתחיל? מה הכי מפריע לך? מה הכי לוחץ עלייך? נתחיל עם זה.
כנבחרת ציבור וכחברת כנסת, שכל כולי מושקעת בשליחות הזאת, אני חושבת שבימים האלה שאנחנו כבר, ברוך השם, בימים שכבר קיבלנו את רוב החטופים, את החיים החטופים, ונשארו עוד חללים, ואנחנו מחכים גם להם, אני אגיד לך שמה שהכי מפריע לי, זה העיסוק בתפל בתוך הכנסת, במקום בלעסוק בדברים של הצלת נפשות וכל כך הרבה כאב, ריפוי. ואני חושבת שהדבר הזה, כשאני באה ופותחת ביום שני את סדר היום של הכנסת, אני לא יכולה להגיד לך שזה מכבד את הכאב ואת המצב שמדינת ישראל ועם ישראל נמצאים בו. זה אירוע מאוד מאוד קשה. גם כמי שעמדה בראש הוועדה לקידום מעמד האישה, ונחשפה לכאב בהרבה מאוד סוגים של נשים שנמצאות בצל מלחמה, אלמנות, נשות מילואים, אימהות של פצועים ונשות הפצועים. אני חושבת שיש לנו הרבה מאוד עבודה כנבחרי ציבור, ואנחנו לא שם. הכנסת לא מתעסקת בזה כמו שצריך. היא עוסקת יותר בפוליטיקה קטנה, הייתי יכולה לומר לך, ולא במה שאמור להציל נפשות פה.
תראי, ברוב של 50 מתנגדים, מול 40 תומכים, הקואליציה הפילה הצעת חוק שלך, שנועדה לסייע כלכלית לשורדי השבי.
היינו צריכים לפחות 6 צדיקים.
קודם כל, תגידי לי, מה החוק? על מה הוא דיבר?
אז אני אומר לך, בסוף כולנו נחשפנו. אין אזרח או אזרחית שלא נחשפים לעובדה שיש חטופים שחזרו מהשבי, ובסוף מושיטים יד ומבקשים
עזרה כלכלית.
בדיוק. מבקשים שהציבור יתגייס לעזור להם, כל אחד לפי כיסו. הדבר הזה הוא קטם, קטם עלינו כחברה, קודם כל בראש ובראשונה.
לא עוזרים להם?
לא עוזרים מספיק, ואני אביא לך דוגמה. אני אביא דוגמה. הכי טוב זה באמת, אנשים לא כל כך מבינים, ואני רוצה להביא דוגמה. יש אנשים, אזרחים, שנפגעו באופן ישיר, בטח אלה שנחטפו, היו גרים בקיבוצים. יש קיבוצים שאין להם שיוך. ואז הם לא מסוגלים לחזור בגלל הטראומה לבתים שלהם בעוטף. אבל מה?
חלק מהבתים גם הרוסים.
נכון, אבל מה? המדינה מעמידה תקציב שעובר לקהילות, לקיבוצים. אבל היא לא מוכנה להסתכל על הפרט. בסוף כל אדם, כל אישה היא עולם ומלואו. ואם יש חטוף או חטופה שחזרו, ואומרים אני בטראומה, לא מסוגל לחזור לגור בעוטף. ולא מוכנים לעזור להם לקנות בית, קורת גג, בזמן שהם גם מתמודדים עם הטראומה, בעיניי זה שערוריה. עכשיו, הרבים מהם גם, אלה שהיו בתוך קיבוצים שאין שיוך, המשכורת הלכה לקיבוצים, אז גם הון אין להם. עכשיו, תיקח את רז בן עמי ואוהד בן עמי. הם נמצאים במצוקה אדירה. הם לא צריכים להיות נוודים ופליטים בארצם. עכשיו, אם אנחנו ניקח את המדינה והאחריות שלה על אסונות, בטח במחדל כזה גדול, וכן, אנשים הופקרו לנפשם, הם זעקו לתחינה ועזרה, אנשים ירצחו בלי שיהיה מי שיגן עליהם, ובמלוא הכבוד, כן, לחיילים שלנו ולגיבורים, שביום השביעי באוקטובר קפצו מעצמם לעוטף וניסו ונלחמו, אבל אנחנו מבינים שהיה פה אסון גדול, והמדינה חייבת לקחת עליו את האחריות.
את ביקשת שכל אחד כזה יקבל 4 מיליון שקל.
מיליארד שקלים בסך הכל, 251 חטופים, ומשפחות כמובן של חללים.
כן, אבל את יודעת, לא כל החטופים נמצאים באותו מצב. יש כאלה שאולי יש להם כסף, אולי, יש כאלה שאין להם כלום, את לא יכולה לתת לכל אחד את אותו סכום, שהרי אם לא תעשי את ההפרדה הזאת, אחד שמגיע לו 8 מיליון, אחד שמגיע לו מיליון, את לוקחת את זה אולי למקום שהאוצר אומר, את רוצה לתת 2 מיליארד, 3 מיליארד, מי איזה תקציב?
אז המבחן הוא לא רק מבחן ההישרדות של מי שנפגע באופן ישיר כתוצאה מהמחדל של המדינה. המבחן הוא גם מבחן של מדינה שצריכה לקחת אחריות ולפצות. ואני אביא לך דוגמה. בסוף, באסון מירון, בית המשפט פסק קרוב ל3 מיליון שקלים. למשפחה של כל אחד נכון, שנהרג
כן,
שם.
כן, כן.
עכשיו, אני אומרת לך, שאם החטופים ומשפחות הנרצחים יגשו לבית המשפט, הם מפוצו בעשרות מיליונים. לא באחריות שאני באה ומציבה לנבחרי ציבור. מנהיגות צריכה לדעת לקחת אחריות גם בלי בית משפט.
תראי,
עכשיו אני אגיד לך, יש לי עוד חוק.
שנייה, לפני החוק הבא. את כל הקטע הזה, הנה עכשיו אני אומר לטכנאי, לשמור. שאלי אותי למה. לפני זה אני אקדים בשאלה, האם דיברת עם סמוטריץ', שר האוצר?
אני דיברתי גם עם גל הירש וגם עם אלקין שאחראי
לא, על... לא, אני מדברת על תקציב, זה סמוטריץ'.
לא, אבל מי שאחראי על המנהלת של החטופים נכון, זה ראש זה הממשלה, דיברתי עם לשכת ראש הממשלה.
אוקיי, ומה אמרו לך?
עם גורמים שאמרו לי שיש היגיון במה שאני אומרת, אבל אוקיי. הם לא יודעים... איך, מה עם משפחות הנרצחים? שאלו אותי כל הזמן. אלה שנרצחו ביום השבעה באוקטובר. אז אני אגיד לך, עשיתי תחשיב, הגשתי הצעת חוק נוספת שכל ה-1200, ככה אני מאמינה בגישתי, באחריות המנהיגותית שלי, שכולם צריכים להיות מפוצים. ואני אגיד לך כמה הגענו. בחוק שמדבר על החטופים זה מיליארד שקלים. בחוק שמדבר על כולם, זה יוצא קרוב ל5 מיליארד שקלים. רצו והיה. ורצו לבוא לקראת המשפחות האלה, ובאמת עם לב חפץ לעזור, היום אומרים לי לא 4 מיליון. פנינה נלך על 2 מיליון. אבל גם מיליארד. את זה לא עשו. גם את זה
מיליארד,
לא עשו.
מיליארד, לא מיליון.
מיליארד. לא, המיליון לאדם. לאדם.
מיליון
אני מדברת,
לאדם.
כן. אוקיי. אני מדברת, נגיד, אני קבעתי על 4 מיליון למשפחה.
למשפחה.
בדיוק. אז היו באים ואומרים, לא בא, 2.
לא אומרים כלום, את אומרת.
בדיוק.
עכשיו, מה צריך להגיד לך?
תחילת, אפילו התחלה של ניסיון להבין את הצרכים, לקחת אחריות ולבוא ולומר לי, גם אפשר להתווכח, הכל בסדר.
את יודעת מה אנחנו נעשה? תראי, בשבוע הבא יהיה פה סמוטריץ', שר האוצר. אני לוקח את כל הקטע הזה שאת אומרת, ואני אתן לו לשמוע. ונראה מה הוא יגיד. סמוטריץ' לא מתראיין כמעט לשום מקום. אבל הוא יהיה כאן, אני מעריך שתהיה לו תשובה טובה אולי, ובואי נראה מה הוא יגיב.
אני מאוד אשמח, ואני עוד משהו רוצה לומר. בסוף יש איזה נטייה
לבוא לשאול אותו עוד, את רוצה לשאול אותו עוד משהו?
אני רוצה לומר לך, שבסוף מי שהיום אחראי על מנהלת החטופים זה ראש הממשלה.
נכון.
גם אני וגם אתה יודעים שהוא לא עוסק בזה. בדיוק. וגם אני וגם אתה מבינים שהוא לא עוסק בזה, כי יש לו עיסוקים אחרים.
יש לו מלחמה על הראש עוד, עדיין.
אז אני דורשת שהמנהלת הזאת תעבור לשר האוצר. היא צריכה לעבור לשר האוצר. הוא צריך לטפל במשפחות שנפגעו באופן ישיר, הנרצחים והחטופים. וכמו שאני הייתי שרה בממשלת הקורונה. ידענו להעמיד קופסאות קורונה. המדינה יודעת להכניס את היד לכיס. המדינה יודעת להגדיר 5 מיליארד שקלים לכספים קואליציונים. אז אין שום סיבה בעולם שהיא לא תבוא ותעשה את המיפוי צרכים בשביל לעזור לאנשים שחברו טוב.
אז את כל הקטע הזה אנחנו נקליט ונשדר אותו בשבוע הבא לשר האוצר ונראה את תגובתו.
תודה, תודה.
בבקשה. תגידי, אני רואה את ההפגנות של החרדים נגד הממשלה והרצון לגייס אותם. איפה את בעניין הזה?
אני חושבת שזה גם הרצחת וגם ירשת.
שזה אומר מה?
בושה וחרפה. אז זה גם הגיע עכשיו כבר לגבולות ופסים שהם גם תוקפים נבחרי ציבור כן. מהמגזר החרדי.
ראיתי שבוע שעבר את הרב בן צור. חבר הכנסת בן צור. אני נורא אוהב את הבן אדם הזה, כי הוא איש מדהים. אגב, רוב האנשים, אני חושב אולי כולם, שירתו בצבא. ואני לא יודע למה תקפו אותו, את יודעת?
אני חושבת שאין להם בכלל הבחנה. מבחינתם כל סמל שלטון אפשר לתקוף. עכשיו, וגם האירוע שהיה עם
ינון אזולאי, לא חבר הכנסת. של, כן, אבל זה לא אומר לך, זה עניין של חרדים נגד חילונים או חרדים נגד הממשלה. כי בן צור הוא חרדי.
מה ש, אתה יודע מה? זה יותר מזה, זה מראה לנו שההפקרות וההידרדרות היא, היא, היא כל כך
טוב,
עצומה.
טוב, זה סיפור אחר של המשטרה.
עצומה וגדולה, גם. אבל אף אחד מהמנהיגות החרדית לא יכול להגיד שלא היה להם ידם במעל. זאת אומרת, ברגע שהמנהיגות לא יודעת לבוא ולהעמיד דברים על דיוקם, ו... או מעלים עין, או אפילו בפומבי אומרים ש... שהם מעודדים השתמטות, בסוף הם רואים שזה מוביל למקומות קשים.
מי מוביל את הדבר הזה? הרי אני אומר לך, תקפו את בן צור. אז את יכולה להגיד לי באמת מה שאת אומרת, שמובילים השתמטות, אבל בן צור חטף מכות בגלל שהם מאוד לא מרוצים מזה שהם חושבים אפילו להיות חלק מאלה שיובילו חוק שיחרח אותם להתגייס.
אז אני אביא לך דוגמה אחרת מעולם אחר. אשאר לך בנפשך שזוג הורים מחנכים את הילדים שלהם לתקוף כל היום את השכנים, להיות בריונים, אומרים להם שאלימות זה בסדר כלפי ילדים אחרים. אנחנו נתפלא אחר כך שהילדים האלה מרימים יד על ההורים?
ממש לא.
יפה. זה בדיוק הסיפור. בעיניי זה ממחיש בצורה מאוד מדויקת מה קורה כשמנהיגות לא יודעת לומר עצור, כאן הפסים.
למנהיגות החרדית.
למנהיגות החרדית, וגם למנהיגות הלא חרדית, בסוף יש פה גם ראש ממשלה, יותר מדי
ושר
שנים.
ושר לביטחון פנים.
ושר לביטחון פנים, ויש פה ראש ממשלה, ויש פה שר ביטחון. אני חושבת שיותר מדי שנים הפקרנו את דמם של חיילים מסוג אחד. אתה יודע מה, זה לא נכון, אני חוזרת בי, לא הפקרנו, אבל עשינו איפה בין דם לדם. לא הגדרנו את החובות והזכויות כמו שצריך, יתרה מכך, הייתה השתוללות של אנשים שכמו שאמרתי, גם רצחו, גם ירשו וגם מקבלים תקציבים וגם לא עושים צבא. מדינת ישראל יותר מדי יקרה, יותר מדי קטנה.
הם פרשו מהקואליציה ומהוועדות.
אבל אתה מכיר לא פחות ממני, גם אם אתה לא חבר כנסת ולא שר, אתה מכיר את הפוליטיקה הישראלית על בוריה. עניין זמני.
שהם תומכים בממשלה.
עניין זמני.
תגידי לי, מה הסיפור בינך לבין בן גביר עשה לביטחון פנים? את טוענת שיש שיטור יתר כלפי בני הקהילה. ואת האמת אני אגיד לך, היות ואני מכיר הרבה מאוד מאנשי המשטרה, תשמעי, הם עובדים ימים כלילות. שיטור יתר לא צריך להיות כלפי שום אוכלוסייה.
נכון.
כלפי שום מגזר. במה את נתקלת?
אני נתקלת גם במציאות, אבל אני רוצה לומר לך, למדתי בתחילת דרכי.
מה, רואים אדם
דרכי,
שהוא טיפה כאור, אז עולים עליו,
אני אספר לך, אני
עליו.
למדתי בתחילת דרכי כאקטיביסטית חברתית, שלא מספיק לבוא ולזרוק רק מהרגשות ומהחיים שלנו. הבנתי שמספרים ומחקרים אמפיריים הם מאוד מאוד משמעותיים. אז מעבר לזה שאני חיה בתוך קהילתי, המספרים מזעזעים. אנחנו 170 אלף. מחצית זה נשים, בוא נוריד נשים, תוריד קשישים ותינוקות, הגעת בערך ל-70 אלף, גם הפרזתי.
נוער.
אז אני אספר.
נוער וצעירים.
נכון, נוער, קבוצת הפוטנציאל שאפשר לפתוח לתיקים היא בערך 70 אלף. בתוך זה אני מגלה שמאז שנת 2019, מסמך משטרתי, לא אני המצאתי את הנתונים, נפתחו כ-30 אלף תיקים.
מה?
ל-70 אלף.
את מדברת על כמעט 50%, 40 ומשהו אחוז.
נכון. נכון, ואתה תרמת את רומתך במשטרה ובהרבה מאוד תחומים, ואתה יודע שאין לזה אח ורע. אין לזה אח ורע. זה אומר
כמה לשים... יש, אגב, בואי, זה נורא מעניין מה שאת אומרת לי, אני אבדוק את העניין הזה.
אני אעביר לך את הנתון.
אגב, תעבירי לי את הנתונים, אגב, ראש אגף, זה, אני לא יודע אם זה אגף, כן, קהילה משטרה, זה חבר טוב שלי, שהוא נשמה טובה, קוראים לו עוד לוי. ניצב משנה עוד לוי.
עוד מדהים, עוד עזב לצערנו לאחרונה.
לא, הוא לא עזב, הוא שם.
עוד עזב.
נכון, את צודקת, הוא סגן מפקד המרחב היום.
אבל בוא הנה, מילה טובה.
את צודקת, את צודקת.
עוד לוי זה שחקן נשמה.
נשמה, נכון?
ואני אגיד לך, הרמתי אליו טלפון, ואמרתי לו שהוא מאוד חסר לי. כי האירוע עם בן גביר, והאירוע של הנתונים, הוא מאוד ניסה לגשר, אבל...
אבל, רגע, רגע, את יודעת שאת עוד אני מכיר 30 שנה, אני גידלתי אותו. יותר מזה, אני אגיד לך, הוא אדם באמת מדהים.
יוצא דופן.
ואגב, זה התפקיד שלי לפני הרבה שנים במשטרה.
וואו.
קהילה משטרה.
אז תראה, זה תפקיד מאוד חשוב, אבל בסוף, אני גם אמרתי את זה לעוד, שבטח יסמיק כשאנחנו מדברים עליו, הנתונים והמציאות והילדים שנרסים להם החיים, הם מעל הכל.
מי אשם בזה?
משטרת ישראל, ועכשיו אני אסביר איך. כי אני למשל, כבר ב-2015, אתה זוכר את גילה גזיאל.
ברור.
ראש משאבי אנוש של משטרת ישראל. אמרתי לה, התוכניות שאתם כותבים אחרי מחאת יוצאי אתיופיה, הן לא נכונות. אני אין לי עניין, יש לי עניין, אבל בתחום אחר, שתכירו את הסיגד, את הקפה, או הלחם, או התרבות האתיופית. זה פחות רלוונטי. לי חשוב מוגנות של הילדים שלי, של הילד שלי, וכל יהודי אתיופיה מבחינתי זה הילדים שלי. ואם אתם לא מסמנים תחנות אדומות, ששם יש ריבוי פתיחת תיקים לילדים בני 12-13 והלאה, ואתם לא באים ובודקים אם יש שוטרים רצידיביסטים, שיש להם פרופיילינג קבוע כלפי הילדים האלה, ואם אתם לא מבינים שלא יכול להיות שכל צעיר בין הקהילה האתיופית יעצר ויהיה אפילו בחדר
זה
חקירה.
זה כמעט כל אדם שני,
נכון,
מקרב הצעירים.
נכון, וואנס לקחת, ואתה יודע את זה, שאם לקחת ילד בן 11 וחצי, שזה סיפור אמיתי מהשבוע, והכניסו אותו למעצר וחקירה לכמה שעות,
אוי ואבוי.
הנזק והטראומה היא לכל החיים. עכשיו תכפיל את זה באלפים, לקחנו את הקהילה הזאת, שמנו לה שלשלאות, הרסנו לה את החיים, ואנחנו גורמים לצעירים לא להתגייס לצבא, תוקעים אותה ממש, וזה מצב בלתי אפשרי, זה לא עניינה רק של קהילת יהודי אתיופיה. זה פשע וחטא של מדינת ישראל, והיא צריכה לטפל בזה. והעוול הזה לא יישאר בגדר של יהודי אתיופיה. זה, אני אומרת לך, זה מאבק על הפנים של החברה הישראלית, כמו יכול... שזה מאבק על הילדים
אני,
שלנו.
אני מסכים עם כל מילה. אני יכול להגיד לך שלדעתי את צריכה לעשות דבר יותר פשוט. בתפקידך כחברת כנסת, תזמיני או תזמני אלייך את הבכירים שבמערכת הביטחון, במשטרה. את המפכ"ל, את סגנו, את ראש ענף פשיעה.
ומי אמר שלא ביקשתי וזימנתי?
רגע. זה חלק, עשית מה טוב. אבל תביא אותם לאותם מקומות ששם האוכלוסייה הזאת תשמע אותם, תרכזי אותם במקום מסוים ושישאלו את המשטרה את השאלות הנכונות. תשמעי, מהיכרותי עם המשטרה הם לא יסרבו, בטח לא לך, אבל צריך לעשות איזושהי אינטראקטיביות של שאלות, תשובות, כל הדברים האלה מול הקהילה. עשיתם את זה? אם לא תעשו את זה,
אז דוד, אתה נוגע בנקודה שהיא סופר משמעותית. בכנסת ישראל לרוב השוטרים הבכירים הם מתייצבים בוועדה לביטחון לאומי. אז אני עזמתי, רק אני מבינה, אני כבר פניתי למפכ"ל, ביקשתי מספר פעמים פגישות, הוא לא נענה בינתיים. אני אגיד לך שעוד לפני האירוע עם בן גביר אני פניתי למפכ"ל, וזה מצער אותי. אני אומרת לך, הם הקימו ועדה לטיפול...
מי, המשטרה?
כן, היא קיימת כבר הוועדה הזאת מ-2015.
מי עומד בראשה?
אבל מה הבעיה
מי
שם?
מי עומד בראשה?
אני יושב שם ניצב, היה ביטן, אחר כך הוחלף על ידי עוד אדם, אני אומר מאוד. לך, בכירים. אבל מה? הוועדה הזאת לא התכנסה 3 שנים. עכשיו נכון, הייתה מלחמה.
שאילתה בכנסת.
הייתה מלחמה, זה מה שעשיתי. אז עכשיו הולך להיות דיון. בעניין האלימות המשטרתית והפרופיילינג. אבל מה אני, כן?
לא, אני לא הולך
אני
לכיוון...
אני מסכימה איתך, אני יודעת,
אני,
הכלים
אני
הנוקשים.
לא הולך, בדיוק, אני לא הולך לכיוון של
אז
האלימות.
אז בוא נקרא מכאן, למפכ"ל, וגם דיברתי עם דובר משטרת ישראל, בוא תיפגש איתי, האמן לי, רק תועלת תצא מזה, כי אני את המאבק הזה לא אשחרר. זה מאבק על החיים שלי, אם
מכירה,
אני צריכה לתדרך את הבן שלי, אני אספר לך משהו.
את מכירה
את דובר
משטרת ישראל?
דיברתי עם מספר אימהות, כן, אני מכירה אותו. אני סיפרתי להם שאני, את הבן שלי לא מוכנה שהוא יצא עם הקופוצ'ון על הראש בחורף, הוא בן 13. אמרתי להם, זה נורמטיבי? הם אמרו לי, ממש לא. זה לא נורמטיבי שאת צריכה לתדרך את הבן שלך בצורה כזאת. אני חשבתי לתומי שזה טבעי. וזה מסתבר שזה אימהות יוצאות אתיופיה עושות את זה. עכשיו, אני את המאבק לא אפסיק. ואני אומרת לך, גם מדינת ישראל בסוף תהיה מוכרחה לשנות את זה. אני קוראת למפכ"ל, בוא תיפגש איתי, הכל בסדר, נערך אתכם בחג הסיגד, נעשה איתכם תקסים גם לזכרם של יהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ. זה לא הסיפור. אתם מחויבים לבוא...
גבולים דבר משטרת ישראל. אני מוכן לדבר איתו, ויותר מזה אני אעשה. בתום התוכנית, תבוא אליי לחדר, אני ארים לו טלפון.
מצוין. עכשיו אני אשאל אותך, דוד. כדי לפתור בעיה, ובאמת, עם ניסיונך העשיר, אתה יודע שקודם כל צריך להכיר בבעיה.
אם לא תיפגשו, הם לא יכירו את הבעיה.
עכשיו זה יש בשביל זה... עכשיו כן
זה הביצה והתרנגולת.
נכון. עכשיו כן נבחרת ציבור, אני אומר לך. בסוף אני הגעתי לכנסת ישראל, ויש שרים בכנסת ישראל. הייתי שרה, ידעתי לחבר כל חבר כנסת וחברת כנסת שפנו אליי. יתרה מכך, תמיד הלכתי איתם לפעולות משותפות. כל מה שהיה עם בן גביר, שאלת לשאלתך בפתיחה של הנושא, מה יש לך לבן גביר? כנראה יש נושאים שלבן גביר קשה להתמודד איתם. היה לו מאוד קשה להתמודד עם הנתונים שהתחתי בו. היה לו קשה שהבאתי ילד בן 12 שנעצר על לא עוול בחפו, והיה במשטרה שעות ארוכות אחרי בית הספר, בלי אוכל, כשהחוקרת מאשנת בתוך החדר חקירה, בלי אמא, בלי עורך דין. אז במקום להיות ענייני...
זה אתה... חוקי?
לא, זה לא חוקי. זה לא חוקי, וזה היה עד שעות מאוד מאוחרות.
זאת הייתה שאלה רטורית.
כן. וזה היה עד שעות מאוחרות, שאני תוך כדי מלווה את האימא. ובמקום לבוא ולומר, אני בודק את האירוע, הוא התחיל לספר סיפורים, איך הוא לקח את הילד הזה, והביא לו אוכל.
תגידי, בא, הוא קרא לך תפוקה מטומטמת?
כן, בריון. בריון ועלים.
בואי נשמור על השפה.
לא, אבל זה בריון. אגב, אני בעד שנשים יגדירו את האלימות כמו שהיא. זה בריונות ואלימות. הוא התקרב אליי, נגע לי בפנים עם הפנים שלו. כמו שני גברים שנצמדים אחד לשני לפני מה שנקרא בשכונה מכות. אני אומרת לך, זה בריונות וזה אלימות, והגשתי תלונה לוועדת האתיקה. צר לי אבל, בסוף בסוף אני אומרת לך עכשיו אמיתי, זה מתגמד אל מול הסוגיה האמיתית. לא אני הסיפור, ולא הוא הסיפור, והתכבד שר המשטרה, בדיוק, התכבד שר המשטרה, וידאג שירדו פה כל התיקים, המספרי התיקים והפרופיילינג. עכשיו אני אגיד לך, גם ביושר, לא כל התיקים נפתחו בזמנו. הבעיה היא בעיה של עשרות שנים, אבל מ-2019, אחרי המחאה הגדולה, על הילד סלמון טקה שנורה בידי שוטר, הייתה ציפייה שכל הציבור יצא החוצה. אתה זוכר את המחאה הזאת? הייתה ציפייה שנלמד פה משהו. אז מה אמר לי אחד הצעירים? את יודעת מה נלמד פה, פנינה? שכבר הם לא חוטפים מכות, אבל הם עדיין מאותם, באותו קצב מעצרים.
טוב. פוליטיקה? סוגיה
קשה. קשה, אני יודע.
בואי נדבר מעט על פוליטיקה. מסכימה?
בוודאי.
יאללה. ראית הסקרים האחרונים?
אני פחות עוקבת אחרי סקרים.
אני יודע,
אומרת אבל, ברצינות, אני דוד. אני אומר לך ביושר,
אני
ביושר.
אני אגיד לך למה אני עוקב.
אבל אני הרע לסקרים, הרע לסקרים. לא.
אני אומר לך למה אני עוקב. אני מכיר אותך. אנשים כמוך צריכים להיות בפוליטיקה. אבל תודה. לצערי, אנשים כמוך, יש סיכון שלא יהיו בפוליטיקה. אתם לא מצליחים לקבל, תראי, סקר... מדבר סקר תרחק אומרים, נכון? מדבר שקר תרחק.
אני אאמץ את המשפט הזה, דוד.
אבל את יודעת שזה נותן מגמה. ולפחות לפי המגמה בסקרים, אתם לא עוברים את אחוז החסימה. מה עושים?
אני אספר לך משהו אישי עליי. אני בחורה מאוד מאמינה, ואני חושבת שבתקופות קשות, אני יודעת לעשות דבר אחד. להיאבק על האמת.
להופיע ברדיו.
להיאבק על האמת,
בתקשורת.
להילחם. אני לא מכירה שבזירה הפוליטית מביאים תוצאות בלי עבודה קשה. וזה מה שאנחנו נעשה עם בני גנץ.
אולי אתם לא עושים עבודה מספיק קשה, ואני אגיד לך יותר מזה.
או שאנחנו עושים עבודה.
ותשמעי ביקורת על בני גנץ.
אחרי שאני אשנים אבל את ה...
בבקשה.
אז אני אומרת לך, בסוף לא הייתה פה עוד קריאה ופתיחה של הבחירות. גם את זה אנחנו יודעים. יש זמן עד הבחירות. אנחנו עושים את המהלכים שלנו מתחת לפני השטח, מכינים את מה שצריך להכין, יהיה לנו פה קמפיין. אני אגיד לך שיש לנו הרבה מאוד אנשי שטח ורמטים לאורכה ולרוחבה
לא
של
מספיק.
מדינת ישראל, ואני מקבלת את הביקורת, יכול להיות שזה לא מספיק, נצטרך להשתפשף.
עוד לא אמרתי לך את הביקורת. הביקורת הקשה שיש לי כנגד בני גנץ, אם אתה רוצה להיות בממשלה, להרכיב, להיות חלק ממנה, אם אתה רוצה להיות חבר כנסת, למה אתה לא מופיע בתקשורת? אני ניסיתי להזמין אותו 10 פעמים. הוא לא הסכים להופיע אצלי. למה? הוא לא יודע שזה לא כלי תקשורת זניח. אנחנו באזור שלנו 20% שיעורי הזנה. הוא לא מסכים להופיע. ולא רק אצלי. אמרו לי עוד עיתונאים, הוא לא מופיע, הוא לא מדבר. כמעט ולא הופיע בטלוויזיה.
אז אני...
רגע, שנייה. אני נותן את זה כביקורת בונה. את לא יכולה, תראי, לפיד מופיע בתקשורת. הוא אף פעם לא אומר לא. ליברמן מופיע בתקשורת, הוא אף פעם לא אומר לא. ליכוד, אין דבר כזה שמישהו יגיד לא לתקשורת שהיא, בוא נגיד, אובייקטיבית. בסדר? ככה אני רואה את עצמי. דעותיה הפוליטיות ידועות, אני לא מחצין אותם, אני נותן גם לטיבי להגיד כל מה שהוא רוצה. אז זה לא אכפת לי אם זה שמאל, ימין, מרכז או לא חשוב מה. למה בני גנץ לא מתראיין? לא אצלי וכמעט אצל אף אחד, למה?
אז אני אתן לך
תשובה. הוא ראש המערכת שלכם.
אז אני אתן לך תשובה. ראשית, לא בכל תקופה הפוליטיקאים, וגם תלוי מי...
שלוש שנים?
רק שנייה, אתה שאלת, אני הקשבתי בקשב רב. ואני חושבת שכל פוליטיקאי יש לו את האסטרטגיה שלו, יש את התקופות שבני מדבר ועוד איך מדבר, אבל... אם לומר את האמת, בני הוא יותר איש של עשייה מאשר איש של דיבורים. ואני אומרת
עשית
לך,
עשית ולא רק דיברת, שנייה, לא עשית.
מסכימה, ועדיין. ועדיין מה שחשוב לי להבליט, וגם למאזינים שלך, דווקא בגלל שאתה תקשורת אובייקטיבית. בני גנץ הוא לא מאלה שישבו ביציע וצעקו וביקרו וטינפו. הוא לא. מי שמחפש פוליטיקה, ומי שמחפש פוליטיקה של צעקנים, של מי שלא עושים ורק עושים רעש וצלצולים, יכול למצוא אותם עם הרבה מאוד אנשים שכבר הזכרת. בני בחר גם בשביעי באוקטובר, ואני לא אשכח את זה אף פעם. הוא אמר, אנחנו נכנסים לממשלה, ואנחנו נכנסים גם אם זה הדבר האחרון שאנחנו נעשה, בגלל עם ישראל, בגלל החיילים שלנו, בגלל השבר הנורא, בגלל האסון הגדול שנפל עלינו. ואני אגיד לך, אתה יודע על מה בני גנץ משלם? זה לא על זה שהוא לא מדבר ומתרברב יותר מדי, למרות שאני שוב, אני מקבלת את הביקורת הבונה, צריך לדבר יותר ולהחצן יותר את מה שהוא עושה. זה על זה שהוא לא מוכן לשווק פוליטיקה של שנאה ושל פיצול פילוג וקרע. ואם יש משהו שמדינת ישראל ואזרחי מדינת ישראל מגיע להם בשנים הקרובות, בעשור ואפילו יותר, זה פוליטיקאים ישרים שיבואו לעבוד כדי לרפות את הכאב, לאסוף את כל השברים ולהעמיד את מדינת ישראל על הרגליים. כל תחום שאתה לא נוגע, דוד, כל תחום, אתה יכול ללמד אותי, אני יותר צעירה ממך. כל תחום שאנחנו לא נוגעים בו. רפורמה במשפט צריך? רפורמה בתקשורת? צריך רפורמה בחינוך? צריך רפורמה ביוקר המחיה? צריך, כן. קודם כל. אני אומרת לך בראש ובראשונה, אני יו"ר השדולה למאבק בחרמות. אני אומרת לך, רק השבוע התאבד ילד בן 15, וזה לא מקרה אחד או שניים. אנחנו חייבים לדאוג לילדי ישראל, אנחנו חייבים לדאוג לקשישים פה ולאמהות חד-הוריות ואנשים בכלל, זוגות צעירים שלא מסיימים את החודש. מישהו מתעסק ביוקר המחיה? מישהו מתעסק בעלומי הקרב? יש הרבה עבודה. מי שמחפש אנשים שהם שחקנים מול מצלמה או מול המיקרופון, יש הרבה כאלה שאם תסתכל על הרקורד שלהם, מה הם עשו בשנים האחרונות, כלום ושום דבר. מי שמחפש אנשים ישרים וטובים בהובלה של בני גנץ, בסוף יצביע כחול לבן.
תראי, אני לא יכול לחלוק עלייך על מילה ממה שאמרת. אני לא יכול לחלוק עלייך. בני גנץ הוא אדם ראוי, הוא איש רציני, אבל שוב, אני אומר לך, כביקורת בונה, ואת יכולה להגיד לו את זה.
שידבר, תראה, נכון.
תופיע, תדבר. תגידי, השיחות בינינו, ראיינת אותך אין ספור פעמים. אני חושב שגם אם אנשים לא מסכימים, הם צריכים לנהל שיחה תרבותית. אבל אם אין שיחה...
אז אין פתרונות.
אז אין פתרונות ואין שום דבר. ואתם סיעה פוליטית. אתם מפלגה פוליטית. ואם אתם לא תתחילו לעשות את יחסי הציבור שלכם, אתם לא תהיו בכנסת. עכשיו, אז זה נורא חשוב.
דוד, אחד, אנחנו, אני מאמינה שנלך ונגביר את הקצב של הרעיונות, וגם עכשיו... כשהחטופים החיים חזרו, ואנחנו
נמצאים... את תביא את בני גנץ לפה?
אני לא יכולה להתחייב על שום דבר, כי אני לא הדוברת שלו, אבל אני בהחלט הולכת להעביר את המסר שכדאי לבוא לפלטפורמה הנהדרת הזאת. עכשיו אני אגיד לך, אתה נגעת במשהו שחשוב לי רגע שהוא מאוד מהותי. משהו קרה למדינה שלנו, ואתה רואה את הקיצונים מנהלים את שיח התבצרות ושיח ששינה, וכל אחד משתמש בכלים שלו, וזה רק ממשיך לפלג את העם.
כשהם
ואומרים,
שאלות,
ואומרים, אפרופו, רק לי את המשפט הזה, אמרת שצריך לדעת לנהל שיח. זה נקודה סופר חשובה, כשם שנאמר על ידי חז"ל, כשם שפרצופיהם אינם דומים כך דעותיהם שונות. עכשיו, משהו קרה בפוליטיקה הישראלית, זה שלא מסוגלים לשבת ולנהל דברים בהסכמה, גם אם לא מסכימים על הכל.
זה לא רק בפוליטיקה, זה בעם ישראל.
והכל, גם בעם, נכון? וזה חלחל, אבל אי אפשר להסיר את האחריות של פוליטיקאים, ואני פוליטיקאית, ואני נמצאת שם.
אני לא מסיר אחריות מאף אחד, אני רק אומר שזה התפשט עד כדי כך, זה מגיע למשפחות, משפחות מתפרקות בגלל דעות פוליטיות.
שזה נורא.
בואי, אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. אומר יאיר לפיד שאם גנץ ימשיך להתנדנד סביב אחוז החסימה, הוא מציע לו לפרוש מהפוליטיקה. רגע, שאלה כפולה. ואני שואל, האם יש סיכוי, אפשרות, לאיחוד של כחול לבן עם יש עתיד?
אז ראשית, אני ממליצה לכל נותני העצות שיתעסקו במנדטים שלהם, המצב שלהם לא מזהיר. אני אומרת לך, זה מדהים אותי. עכשיו, אין צעד יותר אנטי-דמוקרטי
מלקרוא,
אני תכף יענה, אין צעד יותר אנטי-דמוקרטי מבחינתי של לבוא ולקרוא לאנשים לפרוש מהתמודדות. ואני אגיד לך גם למה. אני בעיניי צריך לקרוא לאנשים לבוא להתמודד.
אולי הוא רוצה...
תשמע, אולי נשמור על קליקה סגורה.
אולי הוא רוצה ליצור איזשהו גוש שבני גנץ יהיה אחד המכובדים שם.
אבל דוד, אני רוצה להביא נקודה אחרת. לפי השיטה הזאת, אנשים חדשים לא אמורים בכלל להיכנס לפוליטיקה, כי רק מי שבמגרש ויש לו איזה, הוא נח על זרע הדפנה, כי יש לו איזה מספר מנדטים נהדר, יכול להתמודד. ממש לא. הדמוקרטיה אומרת שכל אדם יכול להגיש מועמדות להתמודד, למעט הסעיפים המוכרים לנו של מי שפוגע בביטחון ישראל, או חותר נגד תכלית מדינת ישראל. אבל אני לא מבינה, זה כל כך אנטי דמוקרטי, מעבר לכך. שלא ידאגו לנו, אנחנו נתחזק.
פנינה, רגע.
בני גנץ חזק.
שנייה, תסתכלי על השעון.
אנחנו כבר... אז אתה לא אוהב לערוך.
אני לא אוהב לערוך, את צודקת, ואני אגיד לך עוד משהו. אם אני הייתי מצליח לשאול עוד כמה שאלות, תאמיני לי, זה היה יותר טוב, אבל אמרת את כל אשר על ליבך, ואני אדאג שתבואי לכאן עוד פעם.
אני אשמח.
ומהר,
כי... תמיד כיף לבוא לפה.
יש לי עוד חבילה כזאת של שאלות, שלא הגעתי אליה.
נכון, יש לנו עוד הרבה דברים חברתיים, והרבה נכון. מאוד פוליטיים גם לדבר עליהם.
פנינה, תמנו שאתה, תודה.
אני מודה לך, דוד.
שיהיה לך כל טוב.
שבת שלום לכל שבת המאזינים.
שלום. אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.